את שתי הפרשיות האחרונות. טוב, ותוך כדי, בעזרת השם נגיע גם לאיזשהו רעיון ששמעתי מהרב וינר, משהו מאוד יפה על, על הפרשה שלנו. אז השאלה היא, כמו שכתוב פה בדפים, מדוע נשארים ישראל לבניו במצרים, בסדר? אני רוצה להזכיר את המציאות. יוסף נמצא במצרים, הוא שולח ליעקב, אומר לו, כי עוד שנתיים הרעב, נכון? כי זה שנתיים הרעב, ועוד חמש שנים, בסדר? אז לכן, כשיעקב מתוודע לאחים, והוא שולח אותם, שולח איתם מסר ליעקב, אז הוא אומר לו, בוא למצרים, כי יש רעב. וההבנה הפשוטה היא שאנחנו יורדים למצרים בגלל הרעב, בסדר? בגלל הרעב, ובאופן עקרוני כשהרעב מסתיים אנחנו אמורים לעלות ממצרים. אז השאלה היא, מדוע אחרי שנות הרעב עדיין עם ישראל נשאר במצרים, בסדר? אז קודם כל תגידו את התשובות שנראות לכם, כן?
נבואה
שהשם אמר למי?
יעקב.
רגע, אור שנייה, למי?
לאברהם.
למה אמרת ליעקב?
הוא אמר לו משהו
לפני
בבאר שבע, אבל אז שאלתי רק לרדת למצרים, הוא אמר לו להישאר.
אוקיי, יפה. אז יש לנו...
שם הוא הבין
ש...
אני שמעתי גם
משהו,
שעכשיו מתקיים את
הנבואה שלו. טוב, אז בסדר, יפה. תשובה אחת ראשונה, יש משהו ברקע, יש איזו גזרה לאומית שעומדת ברקע, בסדר? ברית בין הבתרים, כן? בראשית פרק כף... סליחה, יוד, רגע. בראשית פרק ט"ו, בסדר? פרק יוד ה. טוב, ברית בין הבתרים. אז כתוב שמה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה. וגם לגבי אשר עבודו ידן אנוכי, אחרי כן יצאו כבש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. בסדר? אז זה מה שאברהם אבינו קיבל. טוב, שאלה אם אברהם העביר את זה הלאה, לא העביר את זה הלאה. שנייה, כן.
אנחנו יודעים שבארץ ישראל נגמר
הרעב? האם יודעים שבארץ ישראל נגמר הרעב? אתה שואל?
בגלל זה הם נשארים
את זה. זו שאלה טובה. לכאורה, כשמדובר על הרעב, אז כתוב, כי זה שנתיים הרעב בקרב, כשכתוב הארץ זה העולם, כן? בכל זאת מדובר על הארץ, בסדר? ולכאורה, המשמעות היא שבכל הארץ יש רעב. באמת, כשהם מוכרים בסוף פרשת ויגש, כשבאים ומוכרים את עצמם, כל זה, גם כתוב שגם ארץ כנען באים ליוסף, בסדר? כתוב, אפשר להסתכל עוד מעט. אבל לכאורה זה נראה שהרעב מסתיים בשלב מסוים, בסדר? בוא נאמר, לא, בסדר? יש גם כל מיני דרשים של חז"ל שאומרים שיעקב אבינו בגללו הרעב מסתיים, ואז אחרי זה הרעב חוזר אחרי שיעקב מת. בסדר? זאת אומרת, יש גם... יעקב אבינו, כן, אולי הייתי צריך לפתוח בזה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, בסדר? אנחנו מדברים על 17 שנה של יעקב, טוב? אחר כך עוד הרבה שנים של עם ישראל, של יוסף ושל עם ישראל ושל האחים של עם ישראל. אז יעקב אבינו ודאי חי בתקופה של סבא במצרים, גם בתקופה של סבא. בסדר? בסדר, בסדר? אוקיי, איתי?
אני חושבת
שגם אולי לא להתחשב בגזרה, כן מוטי?
אני חושב שזה רעיוני מדי, כבר לא ראיתי שיצאו לגלות בבל בשביל ליישם את זה שישעיהו מבא הגלות.
בסדר. טוב, אז בכל אופן, עם הסתייגויות האלה יש איזושהי אמירה אחת, שיש לנו את ברית בין הבתרים ברקע, בסדר? אני עובר לדברים של אבידן, בפרק ממוו, כשיעקב אבינו מתחיל לרדת, כן, רב עוד יוסף בני חי, אלך ואירנו יותר ממון, ויישא ישראל בכל אשר לא יבוא באר השבע, ויזבח זרחים לאלוהי אביב יצחק, והיום אנוכי האלה לא יביא לך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. עדיין לא כתוב פה האם לעלות או לא לעלות, רק שתדע לך שתהיה לגוי גדול. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי ההלכה גם עלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. אז כתוב פה, ואנוכי ההלכה גם עלו. אז המפרשים קצת דנים, מה זה בדיוק אני אעלה אותך? כן, יש מפרשים שאומרים שזה משהו פרטי ליעקב, שאתה תיקבר בארץ. זאת אומרת שיעקב יודע שעם ישראל אמור להישאר במצרים, אבל הוא עצמו ייקבר בארץ. לפי הפשט אנוכי ההלכה גם עלו, זה שאתה תעלה, או הזרע שלך יעלה. טוב, אפשר להבין פה בכמה כיוונים. בכל אופן, יכול להיות שיעקב פה מודע לאפשרות שהוא ירד ולא יעלה, ורק עצמותיו תעלנה. בסדר? יכול להיות. שוב, אנחנו לא יודעים מה יעקב יודע לברית בין הבתרים. וגם זה מה שנאמר, אלוקים אומר לישראל במראות הלילה. האם ישראל אומר לבניו את משהו, תדעו לכם שהשם אמר לי, אנוכי ההלכה גם עלו, אנחנו לא יודעים. בסדר? טוב, אז זה תשובה ראשונה. תשובה ראשונה, למה בני ישראל נשארו במצרים? בני ישראל אומרים, אנחנו מכירים את הגזרה, בסדר? עם ההסתגלויות של איתי ומוטי, בחירה חופשית וכו'. יש גזרה, ברית המנדרים, אולי כלפי יעקב אבינו, ולכן עם ישראל נשאר במצרים, מחכה שהשם יעלה אותו. אפשרות שנייה, למה עם ישראל נשאר במצרים? שיש רעיון? מה? כי טוב להם, יפה מאוד. מה? יכול להיות. בואו תסתכלו במקורות, ברמב"ן, פרק מ"ז, פסוק י"א. רגע. סליחה, בואו נסתכל קודם בתורה, בסדר? הפסוקים שהרמב"ן מביא בפרק, סוף פרק מ"ו. פרק מ"ו, פסוק למד א', ויאמר יוסף אל אחיו אל בית אביו, ואלה ואגיד אל פרעה, ואמרה אל אחיו ובית אביו אשר בארץ כנען באו אליי, ואנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו. והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מעשיכם, ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך, מנירון ועד עתה גם אנחנו גם עבדינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי ידרבת מצרים כל רועי צאן. בסדר, יוסף יש מגמה שאתם תשבו בארץ גושן, כי זה תועבת מצרים, ולכן תהיו מרוחקים מהם. בסדר? ארץ גושן היא בתוך ארץ מצרים, אבל היא כנראה איזשהו חלק נפרד, ואנחנו רוצים להישאר, לא להתערב בגויים. סמוכה לארץ כנען. כן, לארץ כנען. בסדר. בסדר, אני ממשיך על פרק מ"ז פסוק א'. ויבוא יוסף ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי צאנם ובקרם וכל אשר באו מארץ כנען מהנם בארץ גושן. הנה, הם כבר הגיעו לארץ גושן, אומר יוסף לפרעה. ומקצה אחד לקח 5 שנים ויצא גם לפני פרעה, ויאמר פרעה לך במעשיכם. ויאמרו אל פרעה, רועי צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעה בארץ כנען, ועתה ישמון עבדיך בארץ גושן. בסדר? מה הרושם שעולה מהבקשה שלהם? הם רוצים לשבת בארץ גושן. למה? אוקיי, בסדר. אפשר להבין מפה לכמה זמן הם באו? טוב, כתוב לגור בארץ כי כבד הרעה בארץ כנען, בסדר? אני חושב שזה בא להגיד משהו ארעי, תכף נראה. ויאמר פרעה ליוסף לאמור אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך, ובמיטב הארץ יושבת אביך ואת אחיך. ישבו בארץ גושן, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. מה פרעה משנה ממה שיוסף ביקש ממנו, או מה שהאחים ביקשו ממנו? מה אומר?
שישבו שרי מקנה.
שרי מקנה, בסדר, חוץ מזה? ישבו, לא גם הם אמרו, ואתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. הוא מוסיף עוד משהו.
יושבת
אביך. מה? מה אור, לא שמעתי?
יושבת
אביך. יושבת אביך, טוב. מה? במיטב הארץ. טוב, אני כשנקראתי את הפסוק הזה בהתחלה, הרב ויצמן, כן, מנהל הרב ויצמן עם התורה, שמה במיטב הארץ. אני כשקראתי את הפסוק בהתחלה, אז אמרתי, רגע, פרעה בכלל, הוא רוצה משהו אחר. ואומר פרעה, במיטב הארץ הושבת אביך ואת אחיך, אבל אז הוא אומר, ישבו בארץ גושן. טוב, אבל יש פה איזו תוספת של מיטב הארץ, בסדר? בואו נמשיך רגע. יוסף הביא את יעקב, אני מדלג קצת, פסוק י' א', ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים ומיטב הארץ וארץ רמסס, כאשר ציווה פרעו. אז כנראה, המפרשים אומרים שכנראה ארץ רמסס זה ארץ גושן. טוב, למרות שזה לא כתוב בפשט. מה רואים שיוסף עושה? איפה הוא מושיב את אחיו? במיטב הארץ, בארץ רמסס. טוב, אז בין אם נאמר שארץ גושן היא ארץ רמסס, אבל, ובוודאי אם לא, אז יוסף מקבל פה משהו מפרעו. האחים באו ואמרו, אנחנו רוצים ארץ גושן. כמו שיוסף אמר להם, תגידו ארץ גושן. באים ואומרים ארץ גושן, הוא אומר להם, מיטב הארץ ארץ גושן, ובסוף יוסף מושיב אותם במיטב הארץ בארץ רמסס. טוב, אז גם אם נניח שרמסס וגושן זה כן בדיוק אותו דבר, יש פה תוספת של מיטב הארץ, ויש פה עוד מילה שהיא משמעותית בפסוק. מה היא? בפסוק י' א'?
אחוזה.
אחוזה. ויושב יוסף, הם ביקשו לשבת, ישבו. ויושב יוסף תביא בתך ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ. זאת אומרת שכנראה שנחלה זה עוד יותר, אני חושב. אבל בדיוק, זה לשון אחיזה. שמיטב הארץ, כן, האחוזה פה באה עם מיטב הארץ. ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ. כשפרעון מדבר על מיטב הארץ, הוא אולי לא מזכיר בפירוש את המילה אחוזה, אבל הוא מדבר על משהו טוב, בסדר? ופה זה מתקשר לנו עם אחוזה, לא רק ישיבה, אלא אחוזה. מפרשים גם מדברים על זה שהם בכלל אמרו לגור בארץ בנו. לגור זה לשון גר, כן, זה משהו הרעי לגמרי. ישיבה, וזה מגיע כבר לאחוזה. בסדר?
זה תוספת אבל כמו של יעקב ליוסף.
זה תוספת של יוסף, אבל מה שאני חושב שהתורה אומרת, ניתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ, שהאחוזה קשורה למיטב הארץ. מכיוון שפרעו העלה את הרף מארץ גושן למיטב הארץ, זה אולי אותו מקום, כן? אבל ברמה של מיטב הארץ, אז זה כבר מגיע לרמה של אחוזה ויוסף, בסדר?
זה כאילו פרעו היה אחרי גם לזה.
זה בעקבות פרעו. שוב, אז יוסף מוסיף פה את האחוזה, טוב? אז יכול להיות שגם ליוסף פה יש איזושהי אחריות לזה. אבל רואים שהאחוזה קשורה למיטב הארץ, וזאת היוזמה של פרעו. בסדר? נמשיך הלאה, בסדר? ויחלקי, פסוק י' ב', ויחלקי ליוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי התו. ואז יש תיאור ארוך של לחם אין בכל הארץ, ויוסף מלקט את כל הכסף, ואיך המצרים באים ומבקשים, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית. כן, בשנה השביעית הם מבקשים זרע, כי הם כבר יודעים שיסתיים הרעב, ורוצים לזרוע לקראת השנה השמינית. בכל אופן, בסופו של התהליך הזה, ארץ מצרים כולה, כולל יושביה, קנויים לפרעה וליוסף. בסדר? לפרעה. חוץ מי?
כהנים.
חוץ מהכהנים, נכון? רק אדמת הכהנים, וחוץ מי? עם ישראל, בני ישראל. כתוב בפסוק י' א' שקראנו אותו, י' ב', ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו את כל בית אביו לחם לפי התף. בסדר? אז הם מחולקלים על ידי יוסף, הם לא צריכים לכאורה למכור את עצמם. טוב? אז בואו נדמיין, בסדר? אור אמר, אור הציע, עם ישראל נשאר במצרים, כי טוב במצרים, כי ראה שהוא טוב. אז זה עוד יותר מבליט את הטוב. רק אנחנו והכהנים, תורים מה... כן, אנחנו מקבלים את לחם חוקנו מהשליט, וכל העם קיבל תנאים טובים, כן? אבל, כן, קיבל תנאים טובים, עובד, נותן 20% מס למלך, והשאר נשאר אצלו, אבל בני ישראל חוגגים מבחינת התנאים, בסדר? ולא סתם, כל הסיפור של אדמת הכהנים והחוק וכולי, כל השאלה של היחס בין פרעה לבין ארץ מצרים כולה וכל העובדים בה והכהנים, כן, מה שייך לפרעה, מסתיים בפסוק כ"ו, אבל הפרשה מסתיימת בעוד פסוק אחד אחר כך. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו בהרבה מאוד. טוב, יש פה אחיזה של בני ישראל בארץ מצרים, גושן, שאולי גם היא מבטאת את הנוחות של עם ישראל להישאר בארץ מצרים. אולי הד לזה יבוא אחר כך, כשמשה רבנו מגיע ויוצא להוציא את עם ישראל, אז עם ישראל יגיד, למה אנחנו לא רוצים לצאת, כן, יש רשעים שרוצים להישאר, אחוזים מאוד גדולים מהעם, אחרי זה במדבר הם גם יגידו למה הוצאתנו מארץ מצרים, אז שוב, זו שאלה בדיוק למה הם מתכוונים, אבל יש פה, יש אפשרות, טוב, אנחנו לא רואים את זה פה מפורש, יש אפשרות לומר שעם ישראל פשוט טוב לו במצרים, טוב לו בגלות, אז נשארים. אז תסתכלו רגע בדף, הרמב"ן אומר בטעם ויושב יוסף ויתן להם אחוזה, שושיב אותם במיטב הארץ ובאחוזה שנתן להם, כי לא רצה שיהיו כגרים בארץ, קנה להם בתים, נחלת שדה וכרם, וזה מרשות פרעה, כי הם אמרו לגור בארץ בנו, לא לדור, וכשיעבור הרעב נשוב לארצנו. זו עוד הייתה המטרה בירידה למצרים, לפחות של האחים. ופרעה אמר ליוסף, חושב את אביך שיושבים כאן, שהארץ, התושבים בארץ גושן, זה יוזמה של פרעה. היוזמה הזאת מצליחה, המשפחה הזאת נאחזת במצרים, וטוב לה במצרים. כן, גם ברמב"ן הבא, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כבר הזכרתי, כי ירדתי יעקב למצרים, גלותנו, זה רמב"ן שהוא אומר את אותם דברים פחות או יותר, אבל הוא נראה לי חשוב, אז נקרא גם אותו. כבר הזכרתי, כי ירדתי יעקב למצרים, וגלותנו היום ביד החיה הרביעית, רומי הרשעה. כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רדתם שם במכירת יוסף אחיהם. ויעקב ירד שם מפני הרעב וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו, כי פרעה אוהב את יוסף וכבן לו, והיו סבורים לעלות משם ככלות הרעב מארץ כנען, כמו שאמרו לגור בארץ בנו, כן, מראה לעצמם שבא בדרך ככבד הרעב בארץ כנען. והנה לא עלו, אבל ערך עליהם הגלות, הוא מת שם ועלו עצמותיו, וזקני פרעה ושרה ועלו ועשו עם אוהב אל כבד. אומר רמב"ן, וכן אנחנו עם רומי ואדום, אחינו הסבו, הסיבונו ביעתנו בידם, כי כרתו ברית המוראים, והגריבס המלך האחרון לבית שני ברח להם לעזרה, מפני הרב נקדו אנשי ירושלים, והגלות ערך עלינו, נולד קשר גלויות וכולי. בסדר, הרמב"ן אומר, תמיד אנחנו אלה שאשמים בסיפור. טוב, גם בבית שני, עד היום גלות אדום, אומר הרמב"ן, זה באשמתנו, אנחנו קראנו לרומאים, וגם פה, אנחנו מכרנו את יוסף למצרים, ואנחנו סיבבנו את ירדתנו לגלות. עוד שנייה, איתי, בכל אופן הרמב"ן חוזר פה על אותה נקודה, עם ישראל היה סבור לרדת למצרים ולעלות כאשר הרעה מסתיים. זאת הייתה המטרה. אני שוב שם בסוגריים את יעקב, אני לא יודע מה יעקב חושב, מה יעקב מבין ממה שהשם אומר לו, אבל בני ישראל, אומר הרמב"ן, אומרים לגור בארץ בנו, כי יש רעה, כשיסתיים הרעה ואנחנו נגיד תודה רבה ונלך, אבל הם נאחזים במקום. כן, איתי. נכון. כן, נכון. נכון. אז המקור הבא זה כלי יקר, אומר כמו הרמב"ן. כן.
מי שסובר תשובה שנייה,
את
ההצעה, מה הוא אומר ביחס לגזירה
שפועית? אני חושב שזה ישתלב בסוף, בסדר? בלי נדר בסוף. נגיד את זה כבר עכשיו, אני חושב שכל סיבות יכולות להסתדר ביחד. זאת אומרת, יש מגמה אלוקית. טוב? של גלות. גם, נכון, יש מגמה אלוקית, ועם ישראל אולי היה יכול לשנות חלק מהמגמה אלוקית, אבל עם ישראל בחר להישאר. בסדר?
לא
מצד המגמה אלוקית. נכון, אבל בסופו של דבר זה משתלב. בסדר? זה בא ביחד.
הוא היה יכול לשנות את הגזירה בעצם?
אולי כן. השאלה של השואל היא שאלה על כל הבחירה. בסדר? כן. לכאורה כן. אני חושב שכן. טוב, יש למישהו עוד רעיון? מדוע עם ישראל לא עולה לארץ?
בוא נגיד שהם כן
חנות
מלכות.
אפשרות, הייתה עם עליות אפשרות, שאולי בני עשרה מלכות עצמם? יכול להיות, טוב? זה לא כתוב מפורש, זה לא נראה לי, אבל אולי, בסדר? כתוב שיעקב מחלקל אותם, שיוסף סליחה מחלקל אותם, ושהשאר באים ומוכרים את עצמם ליוסף בשביל שיהיה לך ממה לאכול. אולי. טוב. יש לנו מישהו עוד רעיון?
יוסף עדיין עובד שם?
מה זאת אומרת?
לא, יש פער בין הרגע של יוסף מת לזה שנשארים
עוד עוד כאילו שמחים עם השיעבוד. טוב, יפה. אז אפשרות שלישית, בני ישראל רוצים אבל לא יכולים. והאפשרות הזאת צריך לראות ממתי היא מתחילה. מה?
מה זה לא יכולים?
אסור להם. טוב, בואו נראה מקורות. טוב, נראה קודם בחזן ואחרי זה נחזור לתורה. מה?
למה אסור?
צריכים לא מרשים.
כן, אבל
אז בוא נראה מה זה לפני הזה, לפני מה, בסדר? לדוגמה, כן, בראשית רבה פרשת צדיקבב, ויחי יעקב בארץ מצרים, למה הפרשה הזו סתומה מכל הפרשיות של תורה? הפרשה הזאת סתומה, נכון? יודעים מה זה סתומה? למה היא סתומה? היחידה שהיא לא מתחילה ברבע לפניה, כן? זה נקרא, אז היא סתומה, למה? אלא כבה שנפטר אבינו יעקב התחילה שיעבוד מצרים לישראל. מתחיל פה שיעבוד, בסדר? מתי? כשיעקב מת. טוב? זה לא עונה לנו השאלה, מדוע ב-17 השנים שבהם חי יעקב במצרים, בוא נוריד כמה שנות רעב, לא משנה, יש לו 10 שנים כדי לעלות, בסדר? אז זה לא עונה לנו השאלה מדוע יעקב לא יוזם את העלייה. בכל האופן, מהרגע שיעקב מת, לפי המקור הזה, המדרש הזה, עם ישראל כבר לא יכול לעלות. טוב, אבל, אתם יודעים מה, בואו נלך רגע לפסוקים, בסדר? בואו נקרא את הפסוקים רגע. נתחיל מהסיפור של יעקב, פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והקריבו ימי ישראל למות. אומר יעקב משביע את יוסף, כן, אל תקבלני במצרים וכו', הוא נשבע לו. בסדר? זה סיפור ראשון בפרשה שלנו. הסיפור השני, זה בניו של יוסף. ועד בסוף הסיפור הזה, פרק ממחת, פסוק כ"א, אחרי הברכה, ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. מה זה המשפט הזה? מה זה אומר? יש פה איזה בעיה, כן? אלוהים צריך להיות עמכם, והוא צריך להשיב אתכם לארץ אבותיכם. זאת אומרת, קרה פה משהו לכאורה, כבר אצל יעקב. בסדר? אנחנו לא... מה זה אומר?
היום הרבה יותר שהפסוק הזה זה שצריכו
להילחם
נגד מצרים
ולעלות, עכשיו לא חזקים עליכם. אולי נגד המצרים, יכול להיות.
גם הקבורה של יעקב, נכון? זה נשמע כמו שמשה מבקש מפה לצאת לעבוד,
אז גם אחרות נקבור. אז בואו נגיע לזה, בסדר? אז קודם כל אנחנו רואים שיש משהו כבר בימיו של יעקב, והיה אלוהים איתכם והשיב אתכם, כן. כן, נכון, נכון, נכון. אז שוב, השאלה, יכול להיות שזה מצד הגזירה. בסדר? ויעקב אומר, אני מבין שצריך להישאר פה, ואני מבין שאלוקים צריך לעלות אותנו מפה. טוב, יכול להיות שכבר מתחיל לקרות משהו במצרים. הפרק הבא, יאספו ויגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. טוב, יעקב לא אומר פה לבניו מילה אחת על הגאולה. בסדר? רק ליוסף אמר מקודם, לאחים הוא לא אומר פה שום דבר, טוב? מעניין, כן? בסוף פרק מ"ט, ויצב אותם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי, שם קברו, ויכל לצב אותו את בניו, ואז יעקב מת, סליחה, יעקב אבינו לא מת, אמרו חז"ל, כן, ויגבר ויאסף אל עמיו. מעניין שלאחים הוא לא אומר שום דבר בהקשר של גאולה. טוב, נמשיך הלאה, בפרק נ'. ויפול יוסף בבני אביו ויבקל וישק לו ויצא יוסף את העבדה ואת הרופאים להכנות את אביו והכנתו את הרופאים לישראל וימלאו 40 יום כי כן ימלאו ימי החנותים ויבקו אותו מצרים 70 יום, כן? מצרים בוכים את יעקב 70 יום, אפשר שאומרים שזה 40 ועוד 30. טוב, ויאמרו ימי וחיתו וידבר יוסף בבית פרעה לאמור, הנה מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השבעני לאמור, אני אנוכי מת בקברי אשר קראתי לי בארץ נען שם את קברני, ועתה אלינה וקברה את אבי ואשובה. מה מוזר בפסוקים האלה? כן, מה מוזר באשובה? הוא אומר, אני הולך וחוזר. אל תדאג, תשמור לי את המשרה, אני הולך וחוזר. איפה האחים? בסדר, נתייחס לזה בלי נדר. יפה, בסדר? שימו לב מה קורה פה. וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזן... זה יוסף שבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים? בסדר, יוסף פה צריך להתחנן לבית פרעה, ובבקשה תלכו, בבקשה, נא, תגידו לפרעה, והוא צריך להסביר ולנמק, אבי שביעני, וחז"ל אומרים, אתה לא, חז"ל אומרים, אתה לא תקשיב לה, אם אתה תגיד לי להפר את השבועה, אז אני אפר את השבועה, שנשבעתי, שאני לא אגלה שאתה, שאני יודע יותר שפות ממך וכולי, כן? בסדר, מכירים את זה? רש"י מביא את זה, לא שומע, נכון? ואתה אלנה בגברת אבי והשובה, בסדר? אני מבטיח שאני אחזור. בסדר? יש פה איזה צד אחורה ביחסים של יוסף עם פרעה. טוב?
אפילו יותר מזה, כאילו, אני חשבתי שאם הוא מבקש מהבוס שלו שהוא תחס מקויב לעבודה, אז אני מבקש. כאילו, הוא מדבר עם בית פרעה, זה נשמע מאוד מרוחק.
לא, אבל יש לו משהו רק בקשה.
גם צורת הבקשה, וגם
השיחה, נכון?
מה זה
תכלס?
הוא
משנה סרט,
הוא יש מלך, הוא
מחויב
לעבודה שלו,
אחרי
הכל
את מצרים, אני דווקא לגיוני, מה? כשאתה מבקש,
לא
יודע, יש חופש, אתה
מבקש.
לא
בתחינה, לא
באיזה...
כן,
בתחינה
זה
מלך,
לא, זה לא... סתם
דבר,
זה לא
רחוק
להבין.
אם אתה בא למלך ומתחנן אליו, אתה חושב. טוב, בכל אופן, אנחנו רואים ש... שקרה פה משהו, בסדר? הערה, המדרש אומר, תסתכלו בראשית רבה פרשה קוף ד' אז כתוב באמצע שם, וידבר יוסף למי אמר על הגדלת שתפס למלכה והמלכה תפס למלך, כן, הוא ככה מוצא את הקשרים שלו ולמה לא נכנס, הוא רבי יושע דסכנין בשם רבי שמואל שאין אבן נכנס בפלטין של מלך. זאת אומרת, פה יש נימוק אחר, שהוא אבן, בסדר? זה מה שרבי יהודה סכנין אומר של רבי שמואל, בסדר? מעבר לדבריו, בפשט אנחנו רואים שכן לכאורה יש איזושהי נסיגה בקשר של יוסף עם פרעה. הרשב"ם גם מופיע פה, כן, הפסוק ה' והשובה, אל ידאג שאני מניח את ארצו לגמרי. בסדר? זאת אומרת, אני חוזר.
אבל
עדיין
רואים כאילו קשר חיובי בין ישראל למצרים, כאילו מצרים ברוכים
אליהם. כן, יש, המצרים אוהבים את יעקב. חז"ל אומרים שבזכות יעקב, בסדר, המים עלו והפסיק הרעב וכו'. בדיוק, אבל מבחינת המעמד של יוסף במצרים, אז זה השתנה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת. טוב, אז הם עולים, אחר כך נחזור בלי נדר לקבורה. אחרי יוסף באים ליוסף, אל תיראו, פסוק כ"ב, טוב, פרנו פסוק כ"ב. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. והיה יוסף לאפרים בני שלישים, גם בני מכיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. כן, יש פה איזה תיאור, אפילו פסטורלי, של נחת, כן? יוסף יושב 110 שנים, בני שלישים, כן? משהו, הסבא שיושב, כך עם הנכדים, מאוד מאוד יפה. אבל הפסוק הבא, קצת מנער אותנו, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. בסדר? פה זה כבר הפקוד יפקוד, שאנחנו מכירים אותו ממשה. משה רבנו בא לעם ישראל ואומר להם, פקוד פקדתי, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לו, וזה מה שמשה אומר. הוא מדבר על הגאולה. בסדר, אלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע. וישבע יוסף בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. האם יש בעיה בעלייה, בעלה של עצמות יוסף כרגע? כבר אי אפשר להוציא אפילו לקבור את יוסף בחוץ, כמו שאת יעקב קברו? או שלא, או שיש סיבה אחרת שבגלל יוסף משאיר את העצמות שלו? ובכל אופן, כל זה, אני לשנייה אחת קטנה, רק מדלג את תחילת ספר שמות, כל זה לפני הדברים הברורים שכתובים בתחילת ספר שמות. תחילת ספר שמות לכאורה עד פסוק ז' זה איזשהו סיכום או חזרה, צריך להבין את עניינה, כן? על ספר בראשית. ואלה שמות בני ישראל באים מצרים, אה? ויהי כל נפש יוצא יעקב 70 נפש, והיה מות יוסף וכל אחר, וכל הדרור, התקדמנו, נכון? בסוף הפרשה הקודמת, יוסף מת. עוד כתוב שיוסף מת לפני האחים, הוא מדבר עם האחים, חזם מדברים על זה, למה יוסף מת לפני האחים? כי הוא שמע את, את, את יעקב אומר כמה פעמים עבדך לפני פרעה, והוא לא מחה, כן, כל מיני, יש עוד נימוקים, עוד דעות. בכל אופן יוסף והאחים וכל הדור הוא מתים, ובני ישראל פרעו וישרצו ורבו בעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, בסדר? זה אחרי מות האחים לכאורה, לא כתוב פה כמה שנים אחר כך. ואז היה כל מיני חדש במצרים שלא ידע את יוסף. טוב, לפחות לפי פשוטו הוא לא ידע את יוסף, כי יוסף כבר מת, הוא קם פה, בסדר? הפשט הוא כזה, כן? שזה לא מלך שמתעלם מיוסף, אלא מלך שלא מכיר את מוסי יוסף באמת. הוא קם מלך חדש, הוא לא מכיר את כל ההיסטוריה, בני ישראל פרעו וישרצו, הוא בא ימות יוסף וכל אחד וכל הדרור. ועכשיו קם מלך חדש וגוזר גזרות. בסדר? רק מה שרציתי להגיד, שכל, שהסיפור שלנו, ספר בראשית, הוא עוד לפני הגזרות של אותו מלך חדש. זאת אומרת, כבר בסוף אנחנו רואים שכבר לכאורה גם בימי יעקב יש אמירה של אלוהים יעלה אתכם מזה. אנחנו לא יודעים את זה בגלל השבועה, בגלל הברית, בגלל שיעקב יודע את ההבטחה, את התוכנית האלוקית, או שבגלל מה ששקורה במצרים. בימי יוסף לכאורה אנחנו רואים כבר רמזים לכך שמעמדו של יוסף מתערער, הוא פונה לבית פרעה והוא צריך לבקש. וכשיוסף מת, אז זה נשמע עוד יותר גרוע, בסדר? אנחנו כבר צריכים פקוד יפקוד, והעצמות שלו לא עולות. לא, כן, יוסף כרגע נמצא במצרים. בסדר? אז יש פה, יש פה איזושהי בעיה מצד המעמד של בני ישראל במצרים, הם כנראה כבר לא יכולים לעלות, כן.
אני חושב שאפשר לראות את זה מהברכות, הברכות מדברות כאילו על העם שנמצא על זבולון, נדמה על החופן משקום, על החופן דיור, כלומר רואים שיעקב כבר מלווה להם על, על איך כל אחד יהיה בעתיד. אני חושב שברור שעם ישראל רצה, רצה כבר לצאת, הוא רצה כבר לעשות את זה מהברכות, לכן מצרים לא רצו.
אפשר להצרף את זה, זה שיעקב אומר להם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מדברים על משהו שיקרה פעם. כן, תהי.
אני חושב שעניין שיעקב אומר רק ליוסף פה כל יפה, הוא מעמיד את הברכה על השבעה ועל הארץ. אני גם יוסף סוגי שיהיה שם, כאילו זה שיקרה כל כך. אנחנו מעביר את זה הלאה, הוא חייב לשבת ושנעלות.
יוסף צריך להישאר, אתה אומר. טוב. נחזור שוב. יעקב אומר ליוסף, הכל יפקוד אליי מתחם, אומר זה דווקא יוסף, ויוסף צריך להישאר שם. כי ההתאמות שצריך להישאר שם, כי שם הוא זה שסיטו הכל יעד. טוב, יש איזשהו מדרש שהוא אומר, בראשית רבה, פרשת פה, אתם רואים את זה? איפה זה בדפים?
בסוף.
האחרון, כן? כל מי שמתחיל במצווה ואינו גומרה, בסדר, העלאת עצמות יוסף. כך אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים. טוב, נתחיל קודם במשל. מושלים משל לליסטים שנכנסו למרתף של יין ונטלו קנקן אחד ושתו אותו. יציץ אליהם בעל המרתף. אמר להם, יערה, ויבשם לכם, וימתק לכם, שתיתם היין, השיבו הקנקן למקומו. בסדר, השתמשתם, בסדר, תחזירו למקום. כך אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים, מכרתם את יוסף, השיבו עצמותיי למקומן. דבר אחר אמר לי יוסף, משביע עליכם שממקום שגנבתוני לשם תחזרוני, אחר חסו בני ישראל, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. מה הרושם שיוצא מפה? למה בני ישראל הם אלה שצריכים להעלות את העצמות של יוסף? הם אלה שזה כפרה, נכון? סגירת מעגל. אתם מכרתם אותי, אז עכשיו התיקון יהיה שאתם תחזירו אותי בדיוק למקום שאתם מכרתם אותי. בסדר? יוסף נגבר בשכם. עוד פעם? אני מסכים, נכון, לא, זה לא כתשובה לכל מה שראינו. בסדר? טוב, אז
השאלה מה האינטרס של מצרים, מה
למה ישראל שולטת בשטחים הכבושים? מה האינטרס שלה? סתם, אני חושב שיש אינטרס של שלטון לשלוט, בסדר? זו אוכלוסייה טובה אולי, זו אוכלוסייה מוכשרת, תורמת לכלכלת מצרים.
היום זה הפוך, אנחנו עושים כאן שלטון אנשים
שיוכלו. מי?
אולי איזה פליטים פה.
גם הם פליטים, שחר.
כן, יכול להיות. אני רוצה, זה קצת לא קשור, אני חושב שזה, שבסוף אפשר לקשר את זה, אבל יש פה איזה מהלך מאוד יפה ששמעתי מהרב וינר, שהוא ככה. קודם כל, לגבי קבורה של יעקב, בסדר? יש איזה סיפור שם בגורן העתד, משהו כזה, משהו קצת מוזר, תכף נקרא אותו, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל מהציווי על קבורת יעקב. בפרק תחילת פרשת ויחי, ממש בפסוקים הראשונים, ויקרא לבנו ליוסף, רק יוסף נקרא פה, אמנם מצאתי חן בעיניך, ספינתך תחזרי, אל תקברני במצרים. בסדר? אז למה צריך אחר כך, אחרי הברכות, בסוף פרק מ"ט, להגיד את אותם דברים לכולם? פסוק כ"ט, אני נאסף אל עמי, קברו אותי לבתי, למערש וזה וכו'. בסדר? למה הכפילות הזאת? טוב? זו שאלה ראשונה. זאת אומרת, או שיוסף מספיק, אם יוסף לא מספיק, אז תגיד רק לאחים, למה נחזור על זה? ועוד שאלה שאולי מנה נתחיל את הדברים. פסוק, פרק נון, פסוק ה'. טוב, דברו נא באוזני פרעה, כן? זה יוסף פונה, מבקש להעביר מסר אל פרעה. מה המסר? מה הבקשה? אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת, בקברי אשר קריתי לי בארץ נען, שמה תקברני. ואתה אלנה ואקברה את אבי ואשובה. איפה יעקב? איפה אומר יוסף לפרעה שיעקב מבקש לקבור אותו? איפה יעקב מבקש להיקבר? ארץ נען? מה זה? לא יודע. מה כתוב פה? איפה הוא מבקש להיקבר? במערת המכפלה, אומר איתי. מה? זה מה שכתוב לך פה בפסוק? אנחנו מדברים על פרק נ' פסוק ה', בסדר? לפי החלוקה הנוצרית, כן. פרק נ' פסוק ה'. אבי השבעני לאמור, הנה אנוכי מת, בקברי אשר קריתי בארץ נען, שם תקברני. ואתה אלה וכו'. מה יוסף מבקש? איפה, מה אומר לפרעה? איפה רוצה לקבור את יעקב?
בקבר שיעקב קרא.
בארץ נען? בקבר שמה?
יעקב הכנס.
שיעקב קרא. מה זה קרא? בקברי אשר קריתי לי. מה זה קרא?
בית לחם אולי.
מה?
בית לחם אולי.
איפה? למה אתה אומר בית לחם? טוב, רבי, למה אתה לא אומר מערת המכפלה? כמו שאיתה אומר.
הוא לא הכין שם. בית לחם הוא הכין.
טוב, יפה. אני לא יודע, אני לא יודע מה יוסף רוצה להגיד לפרעה, בסדר? אולי הוא עובד עליו, אבל יוסף לא אומר פה לפרעה את מערת המכפלה. יוסף אומר, אבא שלי קרא לעצמו קבר, אז רש"י פה מביא שקריתי לי זה שקניתי לי, בסדר? כי בקרחי הים קוראים לקירה, למכירה, קירה, בסדר? רש"י מביא את זה בשם חז"ל, טוב? אבל גם אם קריתי לי זה קנייה, איפה יעקב קונה קבר, למען השם? איזה קבר יעקב קנה? איפה יעקב חפר? אז רביב מציע שיעקב חפר בבית לחם, ליד רחל. יכול להיות, בסדר? זה רעיון יפה. האמת היא שאני גם חשבתי על זה בהתחלה. טוב, שמעתי את השיעור של הרב וינר, אז אמרתי, וואי, אולי בית לחם, זה נשמע הכי טבעי. טוב, אבל...
קרא לעצמו בסדר, וזה מה קורה?
מה זאת אומרת?
זה ביטוי,
אבל שהוא התחיל להסביר... אה, זה ביטוי. אז מה התורה מספר לנו את הביטויים?
לא, מה זאת אומרת שיוסף התחיל להסביר לו שהסבא שלו קנה קבר
אז זה אומר לו, כאילו פרעה לא צריך להבין את הכל, אבל למה התורה כותבת את זה?
התורה חוזרת על המון דברים, זה כתוב 10 פעמים הקטע הזה של הקבר,
תקברו,
זה גם זה
כתוב הרבה פעמים. שאלה טובה. אני חושב שצריך לשאול את השאלה, את כל השאלות, גם אין לנו תשובה טובה. אני חושב שהתשובה שלך היא טובה ברמה מסוימת, אבל התורה לא הייתה צריכה לכתוב את זה, בסדר? אם התורה כתבה לך את זה, אז עוד שהיא רוצה להגיד לך שיוסף משקר לפרעה, בסדר? יכול להיות. אבל היא רוצה, אבל היא אומרת מה יוסף אמר לפרעה, בסדר? מה היא רוצה שאתה תדע שיוסף אמר לפרעה? טוב? אז יוסף אמר את זה לפרעה, השאלה היא אם הוא משקר, למה הוא משקר? אם הוא לא משקר, אז מה קורה פה? בסדר? בואו נמשיך לקבורה, טוב? ויאמר פרעה, עלה כבוד אביך כאשר השביעך. ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים. וכל בית יוסף ואחיו ואת אביו, רק טפם וצונם ובקרם, עזבו בארץ גושן. טוב, דרך אגב, גם הביטוי הזה, קצת מזכיר, טפם, צונם, ובקרם, זוכרים שאחר כך פרעה יגיד לעם ישראל, רק צונכם ובקרכם יוצג, כן? זה גם כן מבטא איזו הישארות במצרים, אבל פה מיזמתם של בני ישראל. טוב. והיה לימו גם רכב, גם פרשים, והיה מחנה כבד מאוד. אז יש מחנה גדול שעולה ממצרים, כולם מוכרים את זכרו של יעקב אבינו. פסוק י' ויבואו עד גורן האטד, אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספה גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבן שבעת ימים. חז"ל פה אומרים, ורש"י מביא, גורן האטד, חזרנו על כל התורה, לא מצאנו מה זה גורן, אין כזה דבר גורן האטד, אין כזה מקום, לא מצאנו כזה מקום, זה מקום ייחודי. כל מיני הסברים שהם על כל מרחק גנן ראו את הכבוד שמצרים חולקים ליעקב, אז הם באים ותולים את כתריהם. טוב, כל מיני הסברים. איפה זה נמצא? איפה? בעבר הירדן. איפה זה עבר הירדן? מחניים, אולי מחניים. איפה זה עבר הירדן? מה זה עבר הירדן? תסבירו לי את המילים, את הביטוי. מה זה עבר הירדן? מהצד השני של הירדן. מהצד השני של מה? טוב. בירדן, ארץ ירדן של היום, כן? בצד המזרחי. למה אתה בצד המזרחי? מה? האם עבר הירדן זה הצד המזרחי?
ביחס ל-2.5 השבטים.
מה?
2.5 השבטים, שמה
כביכול. בעבר הירדן, נכון? יפה. האם עבר הירדן יכול להיות ביטוי גם לצד המערבי?
כן.
מה?
הם באו
ממצרים,
לעבור את הירדן, אז
זה חייב להיות
בארץ.
אבל לא
עוברים את הירדן. לא חייבים לעבור את הירדן,
עכשיו אחרי דרך
סיני.
לא, נכון.
לא עשית את סיני אור? עוד לא. כן, אחרי הגיוס, יש לי חוט חסם. לא, דווקא המסלול לא הכרחי, בסדר? אבל אתה יודעים מה, זה עוד יותר מוזר, כן? מצרים, חברון, בסדר? אז הולכים ככה, עושים איזה אבל פה וחוזרים וחותכים חזרה לחברון, זה בכלל מוזר. מה?
כשקברתי את אמא שלך בדרך,
באותו
מקום.
בית לחם? לא הבנתי. אתה מדבר על בית לחם? אז זה לא יודע מה המערבי. טוב, בואו נמשיך עוד שנייה. ויעש לאביו אבל שבעת ימים. טוב? טוב? זה טוב?
לא, זה
לפני קבורה. למה? עושים פה אבל לפני הקבורה. בסדר? אז זה אבל קצת אחר. ויהיה יושב על הצכנעני את העבד בגון דעתל, ואמרו עבד כבד זה למצרים, כן קרא שמה עבד מצרים אשר בעבר הירדן. פסוק י' ב' ויעשו בניו לו כן כאשר ציוון. מה זה הפסוק הזה?
רק יוסף עשה.
עד עכשיו רק יוסף עשה. פתאום הבנים, למרות שכתוב, וכל בית יוסף ואחיו עלו איתו, אבל פתאום פה גם הם עושים, יפה, כן? שם כל הזמן כתוב ויעס, לא כל הזמן, חלק מהפעמים כתוב ויעס, פה כתוב שהם עושים כן כאשר ציוון. פסוק י"ג, ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו, או, סוף סוף, מארץ שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לעבודת קבר בית עפרון החיתי, על פני ממרי. טוב, סוף סוף הגענו למקום. אז מה זה כל הסיפור הזה בדרך? אז...
זה
נכון. אחרי קוברו, שהוא קבר. טוב, יש פה איזה בלבול, בסדר?
אז מה...
נכון. אז אני אגיד לכם מה הרבינו אומר, בסדר? הוא אומר ככה, טוב, נתחיל אולי מעבר הירדן, בסדר? מכירים את הפסוק, הלוהי אמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ כנעני יושב בערבה, מול הגלגל עץ אלוני מורה, מכירים את הפסוק? הלוהי אמה בעבר הירדן, מה מדובר? מישהו זוכר? בערך? ראי אנוכי נתן לפניך מיום ברכה וכללה, פרשת ראי. את הברכה, אשר תשמור, את הכללה. ביום אשר תעברו את הירדן, תעברו את הירדן, עבר הירדן, אל הארץ אשר תשמע שמורכם, תתנו את הברכה על הגריזים, את הכללה על הר עיבל, הלוהמה בעבר הירדן. אז עבר הירדן זה... איפה זה? איפה? שכם. טוב, חזרנו לשכם. בסדר? אז בואו עכשיו נקרא את כל הפסוקים מחדש. יוסף... מה? עבר הירדן, נכון? אז עבר הירדן זה באמת, זה ביטוי כללי, עבר הירדן, בסדר? אבל אתה רואה שעבר הירדן הוא גם... אתה רואה שהתורה קוראת למשה ובני ישראל בערבות הירדן לפני שהם חצו את הירדן, קוראים לזה עבר הירדן, וגם פה קוראים לזה עבר הירדן, בסדר? יכול להיות, יכול להיות. אז אני חוזר רגע לתחילת פרשת ויחי. כשיעקב מבקש מיוסף, משביע אותו להיקבר. מה אומר? עושים לידך תכן דרכי ועשית את דמי חסד באמת, אנא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. טוב? כתוב פה קברתני בקבורתם, בסדר? לכאורה זה מערת המכפלה, לא מוזכר פה מפורש מערת המכפלה. טוב, אבל אני... זאת איזושהי נקודה... אני חושב שקצת טיפה צריך להסביר אותה. טוב, היא לא מתשבת עד הסוף, מה זה כבר תן ויקבור אותם. אבל בואו נמשיך שנייה. כשיעקב פונה לאחים בסוף פרק ממתת, אחרי הברכות, אז הוא אומר להם, ויצבת מאמור, קברו אותי לבותיי, למערה, אשר בשדה אפרון החיתי, אין מה לפספס פה, נכון? במערה. טוב? אז יעקב מבקש מהאחים לקבור במערה. יוסף, פרק נון, אני חוזר לפסוק שדיברנו עליו, פסוק היי, בקברי אשר קריתי לי בארץ קנה, שם תקברני. איפה יעקב קנה משהו? שכם, נכון? ויקן יעקב את השדה במאה כסיתה, בשכם, טוב? אז יעקב קונה שדה בשכם. הוא קורא לו שם קבר.
הוא גם מזכיר את זה בפרשה, אבל
איפה אדם? למה הוא
מזכיר? את מה?
נכון, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, בסדר? עוד מעט בעזרת השם נגיע לזה. אז בואו נגיד, אז יוסף, יעקב אומר יוסף, תקבור אותי בשכם, בקבר שקריתי לי, בסדר? בשכם. טוב, ועכשיו יש פה שתי קבורות, יש קבורה אחת של יוסף. עלהו קבור את אביך, פסוק ז', ויעל יוסף יקבור את אביו, ויעלו איתו. בסדר? אז פסוק ח' כתוב, וכל בית יוסף ואחיו, בסדר? גם הם עולים איתו, אבל זו הקבורה שיוסף קובר. ואיפה יוסף צריך לקבור? בעבר הירדן, בשכם, בסדר? אם אנחנו נקווה מאוד, ויבוא עד גורן העדד אשר בעבר הירדן, ויספרו את המספר גדול וקווה מאוד, ויעש לאביו עבד שבעת ימים. נכון שהוא לא... יש פה מעין קבורה, כן? בסופו של דבר הוא לא נקבר פה, בסדר? ויש פה מעין קבורה, ולכן יש פה אבל. מה? עכשיו זהו, עכשיו איפה זה גורן העדד? אז האמת היא שלא, אני לא יכול שהרב וינר אמר את זה, אני עשיתי אחרי זה לחשוב. מאיפה אתם מכירים את העתד? יותם. מה הסיפור של יותם? איפה זה? שכם, נכון? יותם עולה על הר גריזים וקורא לבעלי שכם, אומר להם, אתם קראתם ברית עם אבימלך, טוב? אז אני לא, בסדר, אני לא, שוב, הוא לא אמר את זה, אבל זאת אומרת, לא שמעתי שום מה זה, יכול להיות שרבינר אמר את זה גם כן. בכל אופן, זה גם מתקשר לנו לשכם, בסדר? גורן העתד, זה בשכם.
שם העתד הוא רק במשל, נכון?
נכון, נכון. אבל יש עתד בשכם, בסדר? ואז פסוק י' ב' ויעשו בניו לא כן כאשר ציווה, ויעשו אותם בניו ארץ הכנען, ויקברו אותם ארץ שדה המכפלה וכולי, בסדר? זאת אומרת שיש לנו פה כאילו קבורה כפולה. ברור שבפועל יעקב אבינו נקבר במקום אחד. שוב, למרות שזה לא כך ברור, כי חז"ל אומרים יעקב אבינו לא מת, צריך להבין מה זה אומר, אבל בסופו של דבר, אם יעקב נקבר, אז הוא נקבר במערת המכפלה, בסדר? אבל יש פה מעין קבורה של יוסף את יעקב בשכם, בסדר?
יעקב מבקש מפורשות מיוסף לקבור אותו
במערת המכפלה. מפורשות במערת המכפלה? בסדר. לא, אז אני מסכים, קבורתם וקבורתם, זה בסדר, זה קצת חלש פה. בכל אופן לא כתוב שם במפורש מערת המכפלה, בסדר? עוד פעם?
הוא אדם, כמו שקוראים אותה את
האדם. יכול להיות, יכול להיות שאפשר לסביר ככה, תודה. טוב, זה נקודה אחת, בסדר? זכרו אותה. נקודה שנייה, בוא לרגע אחד נשווה בין מותו של יעקב לבין מותו של יוסף, בסדר? מותו של יעקב תחילת פרשת ויחי, מותו של יוסף מופיע בסוף הפרשה. טוב, אז יעקב זה פרק מ"ז, אני קורא פסוק כ"ז, וישב ישראל בארץ מצרים. טוב, ותחזיקו אצבע אחת בבקשה בפרק נון, פסוק כ"ב, וישב יוסף במצרים. טוב, יש פה שניים שיושבים במצרים, ישראל ויוסף. אחר כך פרק מ"ז פסוק כ"ח, ויהי ימי יעקב שני חייו, סיכום, וגם אצל יוסף פרק נון פסוק כ"ב, ויחי יוסף 110 שנים. זה לא קיים אצל אף אחד מהשבטים חוץ מיוסף. ההזכרה של הגאולה, פרק מ"ח פסוק כ"א, ויאמר ישראל יוסף הנה אנוכי מת והאלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. יוסף לפני מותו, פרק נ' פסוק כ"ד, אנוכי מת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם וכולי, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ, בסדר? אותו דבר שיבה לארץ. יעקב משביע שיקברו אותו בארץ כנען, פרק מ"ז לכלפי יוסף, כן? שים נדך תחת ערכי, ישבע לי וישבע לו, וכן אל האחים בפרק מ"ט מפסוק כ"ט, קברו אותי לאבותיי, בסדר? ויוסף, גם כן, פרק נ' פסוק כ"ה, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, ועליתם את עצמותיי. טוב, אז שניהם כתוב שהם מתו, אצל יעקב, ויאסוף רגליו אל המיטה, וגבה ויאסף אל המיטה, אצל יוסף כתוב, וימות יוסף. חניתה, פרק נ' פסוק ב', ויחנתו הרופאים את ישראל, פרק נ' פסוק כ"ו, ויחנתו אותו, מדבר על יוסף. טוב, סליחה שאני קצת ממהר, אין לנו הרבה זמן. שניהם נקברים, בסדר? קוברים את יעקב, יוסף, המילים האחרונות בפרשה שלנו, וישם בארון במצרים. יש הבדלים, כן? אבל יש גם איזשהו, דמיון בין הסיכום של ימיו של יעקב לבין הסיכום של ימיו של יוסף. אנחנו חוזרים בזה אלה תודות יעקב יוסף, כן? שיוסף הוא בעצם איזשהו ממשיך של יעקב. אני חושב שאפשר לחבר את זה לקבורה בשכם. בסופו של דבר יוסף עצמותיו עולות לארץ והוא נקבר בשכם. זאת אומרת, בעצם גם יעקב אמור להיקבר בשכם. יש פן מסוים שאותו יוסף מוציא לפועל של קבורתו של יעקב בשכם, בסדר? וזה בדיוק כמו יוסף עצמו, שגם הוא יקבר בשכם. מה?
מה יש בשכם? הבנתי, הייתי חושב,
באתר
שיש,
נראה לי בית לחם,
הייתי אומר,
הוא
היה
רוצה להתבלע דרכה,
אבל מה יש בשכם?
יעקב קנה, זה המקום שיעקב קנה. כתוב בפרשת וישלח, לפני הסיפור של דינה, אז כתוב שיעקב קונה במאה כסיתה את החלקה שבשכם. אז אם קריתי זה קניתי, זה הדבר היחיד שיעקב קונה, שאנחנו יודעים עליו. וגם אם זה קריתי, חפרתי, עדיין זה מסתבר שזה שם. בסדר? אז אנחנו רואים שיש פה איזשהו שיתוף, איזושהי זהות בין יעקב לבין יוסף. בסדר? שניהם נקברים בשכם. שוב, יעקב, אפשר להגיד, נקבר במחות כפולות. בסדר?
אבל... אני הבנתי מה זה אומר שהוא נקבר.
זה אומר שמצד אם הדברים נכונים, כן? אז שמצד האמת הוא אמור לקבר בשני מקומות. הוא אמור לקבר בשכם בגלל בחינה אחת, הוא אמור לקבר במערת המכפלה בגלל בחינה אחרת. במערת המכפלה בגלל שהוא חלק מהאבות, בשכם בגלל שהוא כמו יוסף, או בגלל שיש לו בחינה מיוחדת של שכם, לא יודע למה, בסדר? בפועל, בעולם המצומצם שלנו, שתי הבחינות לא יכולות להופיע, אז רק אחת מופיעה בפועל. אבל אתה רואה שהתורה מתארת שהייתה מעין קבורה, לא כפשוטה, אבל הייתה מעין קבורה בשכם. בסדר? בסדר? עם גורן האתר זה שכם וכולי. בסדר?
יוסף
מבין
את זה שהוא אומר לו לקבור אותו במקום אחד, ובעצם
הוא מתאר
שהוא
יקבור
אותו במקום אחר?
לפי זה לכאורה כן, כי הוא עושה את הדברים. בסדר? הוא מגיע לשם והוא עושה שם את כל האבל שבעת ימים, ואחר כך אנחנו הולכים ל... קרה שם משהו בגורן האתר, בסדר? אני לא יודע למה, יש, רבי אל בינון, יש לו איזה, יש לו איזה אמירה, יש לו איזה מאמר מאוד מעניין, לא קראתי אותו, שמעתי עליו, שהוא אומר שכשבני ישראל יורדים למצרים, אז יש כאלה שנשארים בארץ. לא כולם יורדים. וזה חלק מהראיות שלו, נגיד שבני אפרים רוצים לצאת קודם, יותר מוקדם, רוצים להצטרף לאחים שלהם. אחד מהראיות שלו זה מפה. מה עושים בגורן העתד? יש שם בני ישראל, הם גם רוצים להשתתף בקבורה. אז הולכים לשם ועושים מספד, אתם יודעים, כמו שהיום, לא עלינו, בלוויה, כן? עוברים מהבית, לבית כנסת, כן? עושים מסלולים. טוב, בכל אופן, בסדר, אבל קורה משהו בגורן העתד. אומר הרב, הנה, מה שקורה זה שכם, טוב? זו תוספת שלי, שלומר שזה... זה יוסף, בסדר? זה כמו יוסף. יש פה איזשהו שיתוף בין יעקב ליוסף. עכשיו, אני רוצה לסכם. מה שראינו שיש פה איזושהי הזדהות בין יוסף ליעקב, וראינו שיש שלוש סיבות שלכאורה שלושתן נכונות, בגללם עם ישראל לא עולה ממצרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה הנכונה. סיבה, הסבר אחד, זה הגזרה האלוקית, שיעקב יודע אותה, אולי גם יוסף יודע אותה, כי יעקב מדבר רק עם יוסף על הפקידה, בסדר? פה נכנס אולי העניין של ההזדהות, יעקב ויוסף הם אלה שכרגע מחזיקים בסיפור הזה, ועם ישראל אולי לא מספיק יודע אותו. יש רמה שנייה של איזושהי ביקורת כלפי עם ישראל, שנאחזים בארץ, ויש רמה שלישית שהמצרים מתחילים להתרחק מעם ישראל. הערה, על פי ההיסטוריה המודרנית, אז היה איזשהו עם שנקרא היקסוס, שמעתם על זה? סימן שאלה? שמעתם? שהם באו וכבשו, באו וכבשו את מצרים באותה תקופה פחות או יותר, והכל שם משתנה, בסדר? אז אני לא יודע מתי זה קרה, אם זה המלך שלא ידע את יוסף בתחילת ספר שמות, או אולי זה כבר קרה קודם, אני לא יודע איזה פרו זה, טוב, פרו זה איזשהו שם כללי כמו קיסר, בסדר? שזה היה יולוס קיסר, זה היה שם משפחה פרטי, וזה הפך להיות שם כינוי כן, למלך, בסדר? אז אותו דבר פרו, אז גם הממצאים הארכיאולוגיים, ההיסטוריים, תומכים בזה שהיה איזשהו שינוי, שהיה שינוי במלוכה במצרים, בסדר? לא חייבים להגיע לזה, אבל זה כן יכול גם כן לעזור לנו להבין איך, לראות איך באמת, להבין את השדר שהתורה אומרת לנו, שהיחס של המצרים כלפי עם ישראל מתחיל, הולך ומדרדר, מעמדו של יוסף כבר בחייו מתחיל לסגת את החור. אז שוב, אני חושב ששלוש הסיבות הללו משתלבות זה עם זו. יש גזרה אלוקית, זה ברמה האלוקית, ויש את האבונות של עם ישראל, את החטאים של עם ישראל, את הטעויות של עם ישראל, ויש את האויב שבא ומכביד את ידו על עם ישראל, בסדר? זה באמת, כמו שאתם אמרתם, כל הנושא של בחירה חופשית תמיד, יש גזרה אלוקית, יש את הבחירה שלך מה לעשות, ויש את השליח שקדוש ברוך הוא שולח כדי להעניש את אותו אדם שהולך בדרך הזו, בסדר? אז שלושת ההסברים הללו משתלבים. כשיעקב ויוסף, אני הבאתי את הדברים של הרב וינר, א', כי הם דברים מאוד יפים, של הנדתי, ובית, גם את הדברים, את ההשוואה בין יעקב ליוסף, זה לראות שיש איזשהו, שיעקב ויוסף יש פה איזשהו, איזושהי המשיכויות ביניהם, בסדר? תמיד שאלה, עם יוסף, כתוב יוסף, משם רואה אבן ישראל, אבן זה נוטריקון של אב ובן, יוסף מבחינה מסוימת הוא אב, הוא שבט, עובדה שהבנים שלו משבטים, נכון? מי זה אב? מי שהבנים שלו שבטים? יעקב הוא אב, אז הבנים שלו משבטים. יוסף הוא גם מבחינה מסוימת אב, כי הבנים שלו שבטים. מה פתאום אני שב ואפריים הופכים להיות שבטים? כי יוסף הוא כאילו קופץ דור למעלה, כן? חצי דור למעלה, בסדר? אז יש איזושהי הזדהות בין יעקב ויוסף, כאילו יעקב מעביר ליוסף אולי בסוד, טוב, אם הגזרה הזאת היא באמת בסוד, אז אולי בסוד הוא מעביר לו את הגזרה הזאת, ורק אחר כך יוסף אומר אותה לכל האחים. בסדר, אז אני רק רציתי להראות את ההזדהות של יעקב ויוסף, גם בהקשר הזה של הקבורה, גם בהקשר הזה של המיטה. ובכל אופן, מכל הכיוונים הללו, עולה שבאמת בני ישראל בסופו של דבר מגיעים למצרים. כן, כמו שחז"ל אומרים, גם אם יעקב לא היה ראוי לרדת, גם אם יעקב לא היה יורד למצרים, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו לשם של שלאות של ברזל, כן? יש פה איזושהי אמירה, יש פה גזירה אלוקית, ועם ישראל יגיע למצרים, בבחירה או לא בבחירה, גזירה אלוקית, גזירה פרעונית, בחירה של עם ישראל, בסופו של דבר, עם ישראל נמצא במצרים. ברוך השם שאנחנו יצאנו במצרים.